אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
תמיינו לעצמכם שהסתבכתם בהתערבות. בהתערבות גדולה, רצינית, אולי אפילו קצת מסוכנת. תארו לעצמכם גם שהמון תלוי בהצלחה שלכם בהתערבות הזאת. זה בדיוק המצב שבו פיליאס פוג מצא את עצמו. הוא עשה סוג של שטות. הוא התערב עם חברים שיצליח להקיף את העולם כולו ב-80 יום מלבד. אוקיי, עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם, זה לא נשמע לי בעייתי מדי. בחיפוש אחד זריז בגוגל אפשר למצוא כמה כרטיסי טיסה שבאמצעותם נוכל תיאורטית להקיף את העולם מאוד מאוד מהר. וזה אפילו לא מאוד יקר. כמה קונקשנים, כמה מצוודות, וסגרנו את הפינה. אפשר אפילו לשתות מיץ עגבניות במטוס תוך כדי. אז איפה הבעיה של מר פוג? שימו לב, יש עובדה אחת חשובה שאתם עדיין לא יודעים על כל הסיפור הזה. הכל קורה בשנת 1872, שזה אומר, בחישוב מהיר, לפני 150 שנה. וזה כמובן אומר שאין מטוסים ואין מכוניות, וברוב העולם אפילו אין עדיין רכבת, וברור שאין אינטרנט. אין אפילו טלפון, אין תקשורת אלקטרונית בכלל. כל מה שבשבילנו היום נגיש ופשוט ומהיר, היה מאוד מסובך עבור פיליאס פוג, שאם יפסיד בהתערבות הזאת, ייאלץ להיפרד מ-20,000 שטרלינג, שזה מחצית מכל הכסף שיש לו בעולם. אז כן, השנה 1872, ומר פיליאס פוג ניצב בפני אתגר ממש לא פשוט.
ספרים ששינו את ההיסטוריה. מגיש עומר סנש.
שלום שוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. היום אנחנו עם הסיפור של פיליאס פוג. בואו רגע נדבר על איך כל הסיפור הזה מתחיל. בתחילת הספר, קצת לפני הוויכוח הזה של פוג עם חבריו במועדון הג'נטלמנים, מספרים לנו שקרה דבר מה שערורייתי. הבנק הגדול ביותר באנגליה נשדד. נגנב ממנו סכום כסף עצום, והגנב נמלט. פשוט נעלם. ואז נשאלת השאלה, האם גנב יכול להתחבא ולא להימצא לעולם? האם בכלל מישהו יכול להתחבא ולהיעלם? והחברים של פוג במועדון חושבים שזו שאלה טובה, והם דנים בה. רוב החברים טוענים שכן, שהעולם מאוד מאוד גדול ורחב, ושקל להיעלם בו. היום העולם מאוד מאוד קטן. תוך עשירית השנייה אנחנו יכולים לדבר עם כמעט כל אחד בכל פינה של העולם. אפשר לקפוץ על טיסה זולה עד לקופנגן ברגע, ואפשר גם לצפות בסרטון של מישהו רוקד על חומת סין, ריקוד מטופש. אבל אני רוצה להזכיר שזה לא תמיד היה ככה.
אני טוען שהסיכויים הם לטובת הגנב, שהוא ללא כל ספק איש ממולח.
מה אתה סך? אין בעולם ולו ארץ אחת שיוכל למצוא במקלט.
לא ייתכן.
לאן תרצה שילך?
אין לי מושג. ככלות הכל, האדמה, רחבת ידיים למדי.
כזו הייתה פעם. תוכל לחתוך, אדוני?
מה זאת אומרת פעם? האם האדמה קטנה? במקרה.
פיליאס פוג ועוד כמה חברים שמצדדים בו טוענים שהעולם הולך ונעשה קטן יותר ויותר, כי המודרנה מגיעה.
אין ספק, אני שותף לדעתו של מר פוג. האדמה קטנה, שהרי בימינו גומעים אותה פי 10 מהר יותר מאשר לפני 100 שנה. מצב שבמקרה שמעסיק אותנו יזרז את החיפושים.
וגם יקל את מנוסתו של הגנב.
תוכל לשחק, אדון סטיוארט.
נזרקת שם איזו טענה שאפשר להקיף את העולם כולו תוך 80 יום בלבד. וזו, כזכור, מחשבה די משוגעת ב-1872.
יש להודות, מר רלף, שמצאת דרך משעשעת לומר שהאדמה קטנה, ומפני שבימינו סובבים אותה בשלושה חודשים, לא...
ב-80 יום בלבד.
80 ימים. אבל בלי להביא בחשבון מזג אוויר גרוע, רוחות מנוגדות, תביעת אוניות, רכבות שירדות מן הפסים וכן הלאה.
הכל מובא בחשבון. שני קלפים מנצחים.
להלכה אתה צודק, מר פוג, אבל למעשה...
גם למעשה, אדון סטיוארט.
לא אתנגד לראותך עושה זאת. הלכה למעשה.
אין שום בעיה?
בואו ניקח רגע להכיר את מר פוג. פילס פוג הוא ככל הנראה הבן אדם האחרון ביקום שהייתם מתארים לעצמכם שיחליט לצאת יום אחד להרפתקה מסוכנת. האמת, הוא כנראה הבן אדם האחרון ביקום שהייתם מדמיינים שיצא להרפתקה בכלל, אפילו להרפתקה לא מסוכנת. פילס פוג הוא לא בן אדם שיסתכן או שיאתגר את עצמו. הוא אדון אנגלי מכובד, מה שנקרא ג'נטלמן, שאוהב את השגרה שלו. אוהב להיות בבית עם הטבע, הלימון והספרים הישנים. פוג אוהב את ההרגלים הקבועים שלו ונצמד באופן חסר פשרות לסדר היום הקבוע שלו. הוא אוהב שהכל ידוע מראש, שהכל מתוכנן והכל ברור. פיליאס פוג לא מאחר, לא ממהר, תמיד מגיע בזמן ותמיד עושה את אותה הדרך בדיוק לכל מקום שאליו הוא צריך להגיע, בכל יום מחדש. במילים אחרות, פוג הוא ג'נטלמן מאופק, צפוי, רגוע וגם קצת שתקן. ואולי זו הסיבה שגם אנחנו, הקוראים וגם חבריו של פוג למועדון, כל כך מופתעים מההחלטה הנמהרת והקצת רברבנית שלו לצאת למסע המטורף הזה מעכשיו לעכשיו.
ישמרני האל, ברצון אמר על 4,000 סטרלינג, כי מסע מעין זה, בתנאים מעין אלה, הוא בלתי אפשרי.
עד רבה, אפשרי גם אפשרי.
ובכן, ארוך אותו.
מסע מסביב לעולם ב-80 יום.
כן, כן.
ברצון.
מתי?
תכף ומיד.
אם כבר הכרנו את מר פיליאס פוג, כדאי להכיר גם את המשרת האישי החדש שלו. זה בחור שעונה לשם פספרטו. ופספרטו הוא טיפוס מעניין. הוא לוליאן קרקס לשעבר, שגם עבד בתור זמר ובתור קבאי. קיצור, הוא חלטוריסט. הוא רגיל להתרוצץ ולהזיע ולעבוד מאוד מאוד קשה. ועכשיו, פספרטו מקווה להתחיל סוף סוף בג'וב רגוע. הוא הולך להיות המשרת האישי של הבן אדם הכי משעמם בעולם.
אתה צרפתי ושמך ג'ון?
ז'ן, בלי לפגוע באדוני. ז'ן פספרטו, כינוי שדבק בי, ושהצדיקה אותו יכולתי הטבעית להיחלץ מצרה. אני בחור הגון כמדומני, אדוני, אבל אם לדבר בגילוי לב, עשיתי מלאכות רבות. הייתי זמר נודד, סייס בקרקס, הייתי לוליין כמו ליותר, רקדתי על חבל כמו בלונדן, ואז כדי שכישרונותיי יעילו יותר, נעשיתי מורה להתעמלות ג'ימנסטיקס. והרעון, שימשתי סמל גבאים בפרי. התיק שלי אפילו מעיד על כמה ורמת לקוד יוצא דופן. אבל, עברו 5 שנים מאז עזבתי את צרפן, וכיוון שברצני לטעום טעמם של חיי משפחה, אני משרת אישי באנגלטר. והנה, בהיותי מחוסר עבודה, וכאשר נודע לי שפיליאס פוג הוא האיש הדייקן והביתי ביותר בכל הממלכה המאוחדת, התייצבתי אצל אדוני, בתקווה לחיות כאן בשקט ובשלווה, ולשכוח את עצם השם פספרטו.
פספרטו מתאים לי.
יש! כן, אני אשמח.
אבל, כמו שאנחנו כבר יודעים, מהר מאוד פספרטו הולך לגלות שהוא צפוי ללוות את האדון החדש שלו במסע מטורלל ומסוכן ולא צפוי מסביב לעולם כולו ב-80 יום. אגב, בצרפתית המשמעות של המילה פספרטו היא רב תושייה. ובהמשך הספר אתם תגלו שהוא בהחלט יזדקק להמון תושייה. עד כאן לגבי פספרטו, אנחנו חוזרים עכשיו להתערבות הלא כל כך מוצלחת של פוג במועדון שלו. פוג נדרש עכשיו להוכיח שהוא ג'נטלמן אמיתי שעומד במילה שלו, ועכשיו הוא חייב להקיף את העולם ב-80 יום. אז פיליאס פוג ופספרטו באמת עוזבים מיד את לונדון בדרכם לפריז לקראת הקפת העולם, הם אשכרה הולכים לעשות את זה. הם מגיעים לפריז, וזה, אתם יודעים, עדיין בשכונה, זה קרוב ללונדון יחסית, אבל כבר בפריז הם מבינים שאין שום דבר קל או מוכר או נוח במשימה המטורפת שהם לקחו על עצמם. אני לא רוצה לספיילר לכם, אבל בהמשך הספר הם יחצו יבשות ויעלו על ספינות ועל רכבות ויאבקו בכל פגעי מזג האוויר, ואפילו יברחו משוטרים. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. בשלב הזה של הסיפור, אנחנו יודעים שפספרטו ופוג נתקלו בכל סיבוך אפשרי במהלך הדרך שלהם. כל מה שיכל להשתבש, השתבש. מ-80 מסביב לעולם ב-80 יום, יצא לאור ב-22 בדצמבר 1872. המחבר ז'ול ורן ממש תפס פה את הרגע ההיסטורי שבו הטכנולוגיה התחילה להתקדם וממש להאיץ. ובאמצעות סיפור ההרפתקאות הזה הוא שידר את השינוי הזה לקוראים ממש בזמן אמת. הספר התפרסם בהתחלה כתור בעיתון, כסיפור בהמשכים. היו אפילו כמה קוראים שעקבו אחרי הסיפור שהתפרסם בעיתון, וממש האמינו שהמסע הזה מתרחש במציאות. ז'ול ורן עצמו מעולם לא יצא למסע שכזה, אבל הסיפור נכתב בכישרון עצום והיה מאוד מאוד אמין. ז'ול ורן היה סופר צרפתי שמת ב-1905, לפני 117 שנים. מלבד כישרון הכתיבה הידוע שלו, היה לו עוד כישרון ייחודי. הוא היה פיוטריסט, מה שנקרא עתידן, חוזה עתידות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה. זה משהו שאנחנו פוגשים בדרך כלל במדע בדיוני. הייתה לו יכולת לחזות המצאות טכנולוגיות שבאמת התממשו בסופו של דבר, אבל רק המון שנים אחר כך. בין השאר, הוא חזה את המצאת הצוללות, הוא חזה את המצאת התעופה, ואפילו חשב על רשת תקשורת שקצת דומה לאינטרנט. ואני מזכיר שהוא חשב על כל זה שנים לפני שאפילו המציאו את המחשבון. ז'ול ורן האמין שהטכנולוגיה תציל את האנושות, ואת האמונה הזאת הוא העניק כתכונת אופי לגיבור הספר הזה שלו, פיליאס פוג. ז'ול ורן התפרסם בזכות הספרים הבאמת מופלאים שלו, שהיו בהם המון יצירתיות וחדשנות ומדע בדיוני עשרות שנים לפני שהמונח הזה אפילו הוטבע. אבל הוא לא הסתפק בגילוי עתידות. הוא גם תיאר את האפשרויות האנושיות שנפתחו בפני הקוראים בעולם הזה. העתידני, שבו קצב השינוי הולך וגדל וגדל, הוא גילה לקוראים בני זמנו שמה שהם חשבו שהוא אולי מדע בדיוני עתידני מטורף, כבר לגמרי אפשרי ואפילו בזמן אמת. הרבה מהקוראים הנלהבים של התורים שלו והספרים שלו גילו מחדש את העולם דרך אותם ספרים שכתב. אותו רגע היסטורי שכל כך עניין את ז'ול ורן ובאמת שינה את העולם, היה מה שהיום בדיעבד אנחנו קוראים לו המהפכה התעשייתית. בואו נסביר את המונח הזה. ניקח לדוגמה את לונדון של 1800 ומשהו. עד אותה מהפכה תעשייתית, נכבדי לונדון התניידו בעיר באמצעות סוס ועגלה. כן, עדיין אין מכוניות. וב-1894, אחד העיתונים שם פרסם מאמר שעסק באחת הבעיות הקשות של התקופה. צועת סוסים. כן, באותה תקופה, 150 אלף סוסים שימשו כמוניות בעיר לונדון. ואגב כך, הם ייצרו, אתם יודעים, תוצרים אחוריים. אז היה מי שהתריע שבתוך כמה שנים, אותם גללים יגיעו לגובה של הקומה השלישית ויטביעו את העיר לונדון בצועה. מה שאותם עיתונאים לא חזו, היה המצאת המכונית. מהאנקדוטה הקטנה והריחנית הזאת, קל לראות איך המהפכה התעשייתית שינתה הכל. המהפכה התעשייתית האיצה את העולם, ובעיקר הפריחה את כל התחזיות. המהפכה הזו יעלה את שיטות הייצור באמצעות מדע והנדסה וקדמה, והביאה איתה המון חידושים מדעיים. מנוע קיטור למשל. מנוע יכול להניע מחרשה הרבה יותר טוב מסוס, יותר מהר, בלי להתעייף, בלי להתלונן. המנוע יכול לעבוד 24 שעות ברצף, ובניגוד לסוס הוא גם לא, אתם יודעים. הערים התמלאו בבתי חרושת שהתחילו לייצר מזון ומוצרים ולעבד אותם בקנה מידה תעשייתי, ובזכות הפלא של ההנדסה, רכבות וספינות ממונעות התחילו להסיע את העולם במהירות מסחררת. אבל המהפכה הזו לא נגעה רק בהמצאות וחידושים, היא גם שינתה את מרקם החיים עצמו באופן עמוק ונרחב. רמת החיים עלתה, הרפואה השתפרה, יותר ויותר אנשים עברו מהכפר אל העיר כדי לעבוד באותם מפעלים חדשים, כדי לנהל אותם, כדי לצרוך את התוצרת שלהם. גם מבחינה תרבותית העולם השתנה מאוד. תרבויות נפגשו, בני עמים וארצות שונות הכירו זה את זה לראשונה מקרוב. הערים הפכו לשוקקות ומלאות במפגשים אקראיים וסיפורים אנושיים. אז כמו שאפשר להבין, העולם המערבי נחרש באותו השלב בכבישים ובמסילות רכבת, מנועי קיטור טרטרו בכל פינה, והחיים הפכו להיות מהירים ורועשים יותר, עירוניים יותר. וז'ול ורן ראה את העתיד התעשייתי הנפלא הזה מתרחש ממש לנגד עיניו, והוא טיווח את הסיפור הזה בזמן אמת לקוראים. בעזרת סיפור מתח מצוין ומרתק, הוא הצליח לתאר איך הטכנולוגיה משנה את העולם בשידור חי, בזמן אמת, בזמן שהקוראים חווים את אותם השינויים בעצמם, אבל עדיין לא ממש מבינים את הגודל ואת העוצמה שלהם. אז הסיפור בהמשכים שפורסם בעיתון אמנם לא היה אמיתי, אבל המהפכה שתוארה בו באמת התרחשה, באותו הזמן ממש. וזה היה חידוש אדיר. בזכות הספר של ז'ול ורן, כדור הארץ נראה פתאום שונה, קטן יותר ונגיש פי מיליון. כפר גלובלי כזה, שכל אחד יכול לנסוע בו במהירות ממקום למקום ולהצליח ולעשות דברים נפלאים. ז'ול ורן ידע איך להשתמש בסיפור טוב כדי לתת לקוראים שלו תקווה לעולם שפועל על פי היגיון ובוסס על מחקר ועל מדע. ואת העולם החדש הזה, פיליאס פוג ופספרטו, מגלים יחד עם הקוראים. האם הם יצליחו להקיף את העולם ב-80 יום בלבד? מי הוא הבלש פיקס? ומה הוא רוצה מהג'נטלמן החביב שלנו? מה היה המחזה המטורף והמסוכן שהתגלה בפניהם כשהגיעו לתת היבשת ההודית? וכמה רחוק ילך פספרטו עבור אדונו? כל זאת ועוד בספר הנהדר מסביב לעולם ב-80 יום, ספר שחולל מהפכה באופן שבו אנשים חשבו על העולם. נשתמע בפרק הבא. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולק ארביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבנו פרון. שחקני התסקית הם תומר בן אמרם, ליאור אביבי ועומר שמשוני. והבימאי הוא נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות, ציל החיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירה, למפמרת ספרות מירב בראוטבר פסט ולעידו קינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.